עמוד 255, מהו אין לנו מלך אלא אתה בעבודה. שוב, שלבי הסולם, עמוד 255, כרך ג'. יש להבין מהו שאנו אומרים שאין לנו מלך אלא אתה. שבזה אנו אומרים שבח להבורא, שאין לנו מלך אלא אתה. היינו, אין אנחנו כמו אומות העולם, שיש להם הרבה אלילים, ולנו רק אתה הוא המלך שלנו. נמצא כאילו שהבורא הוא יותר גדול מהם. מהו כל כך זה חשוב, אם הבורא יותר חשוב יותר מהם, ואנחנו בחרנו בהבורא, וזה יכולים לומר על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש. אמר רבי אבא, נקרא על זה שכתוב, מי לא ירחה מלך הגויים, כי לא יעתה. איזה שבח הוא זה? אמר לו רבי שמעון, הנה המקרא הזה אינו מרבה כבודו כל כך, שכתוב, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך. מה השוואה זו לבני אדם שאין להם קיום? עד כאן לשונו. הגם שיש על זה הרבה פירושים, נבאר זה על דרך העבודה. ידוע שסדר העבודה מתחילים קודם כל על בסיס האמונה, שאנו מתחילים תכף בתחילת העבודה לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, שהוא להאמין שהבורא הוא המנהיג את העולם. היינו שהוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית, כמובן במאמר סדר העבודה מבעל הסולם. ואחר כך צריכים לדעת שעניין האמונה, מה שאנו מקבלים עלינו, היא בחינת מטה בחשיבות. כלומר, שאם היה הכל בידיעה ולא היה צריך להאמין, הייתה הידיעה הזו יותר חשובה אצל האדם, והאדם צריך להאמין שגם אצל האדם האמונה הוא דבר למטה בחשיבות, ומכל מקום האדם בוחר דווקא ללכת בדרך זו של האמונה למעלה מהדעת. מטעם שהאדם מאמין באמונת חכמים, מה שהם השיגו ואומרו. מה שאם כן, מי שאין לו אמונת חכמים, הוא אומר, שאם הידיעה הייתה יותר מוצלחת לעבודת האדם האמונה, כמו שהאדם חושב, ואומר שאם הייתה עבודת השם בבחינת ידיעה, ולא היה צריכים להאמין, בטח היה מתרבה הרבה עובדי השם, והיו הרבה אנשים שהיו מתמסרים לעבודה. מה שאם כן, כשאדם צריך להאמין אין באמונת השם ואין באמונת חכמים, זה היינו, האמונה שצריכים להאמין מרחק את האנשים להיות בעלי עבודה. אבל האדם הרוצה להתקרב להשם, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שהם אמרו לנו שאם הייתה באמת דרך הידיעה טובה יותר להנהלת העולם, להנהגת העולם, היה הבורא נותן לנו את העבודה מבחינת ידיעה. אלא הבורא יודע שהדרך היותר מוצלחת, שאדם תהיה ביכולתו להגיע למטרה, שהיא רצונו להטיב לנבריו, שתהיה יכולת באדם לקבל את הטוב ועונג בלי נעם וכסופה, הוא דווקא על ידי האמונה. אולם, היות שהאדם נולד בטבע של אהבה עצמית, לכן מה שיותר קרוב לאהבה עצמית, הגוף נהנה. לכן, כשאומרים לאדם שהוא צריך לקיים תורה ומצוות על בסיס האמונה, זה קשה לו. כלומר, שאדם היותר שבע רצון אם הכל היה בידיעה. אולם, גם בעניין אמונה, יש גם כן הבחנות רבות. כלומר, מה שהאדם צריך להאמין, הדבר פשוט הוא. שהאדם צריך להאמין רק בשכר ועונש. כלומר, שאם יקיים תורה ומצוות, יהיה לו שכר. ואם חס ושלום לא יקיים, הוא יקבל עונש. ועניין שכר ועונש נוהג בכל המדרגות. וכל ההבדלים הוא רק מהו השכר ומהו העונש. בזה יש הבדלים בין מדרגה למדרגה. וגם זה נוהג בעניינים גשמיים. כדוגמה שאומרים לילד, אם הוא לא רוצה לאכול, הוא יקבל עונש. למשל, שכל הילדים שאוכלים, הם ייסעו לטיול. והילד שלא רוצה לאכול, הוא יישאר בבית. ולפעמים השכר ועונש מתבטא באכילה עצמה. כי מי שלא יעשה מה שהורים מצווים עליו, הוא לא יקבל היום אוכל, והוא יישאר ברעב. נמצא שאצל כל אנשים הוא אותו דבר. היינו, השכר ועונש נותנים לאדם דחיפה להתקדמות. לכן יש שהאדם מאמין שעל ידי קיום תורה ומצוות הוא יזכה לשכר בעולם הזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש אנשים שהעירה שלהם הוא בשכר ועונש של עולם הזה, היינו אריכות ימים, בריאות וכדומה, ויש שהשכר ועונש הוא בעולם הבא, היינו שיש להם גן עדן. ויש אנשים שהעירה שלהם הוא לשמה, היינו בגין דהיו רב ושליט, שיש להם שחייה שמשמשים להמלך, וזהו השכר שלהם, ולא צריכים יותר שום תמורה. היינו שהם מבטלים את רשות של עצמם, היינו שלא דואגים לתועלת עצמם, אלא כל דאגתם הוא רק לעשות נחת רוח ליוצרו. והיות שדבר זה אינו מקובל על הגוף, המכונה רצון לקבל, לכן הוא מתנגד לעבודה זו. לכן דווקא כאן, בעבודה שהאדם רוצה לעבוד על מנת להשפיע, נוהג עניין עליות וירידות. ובעבודה זו נקרא שכר ועונש אחרת לגמרי, מכפי שנוהג שכר ועונש בעבודה דלקבל שכר. כי בזמן שיש לאדם איזה טעם בעבודה, והוא מרגיש שיש לו קצת התקרבות להשם, זהו השכר שלו. ואם הוא מרגיש שזרקו אותו מעבודת השם, היינו שאינו מרגיש שום טעם בעבודה, זה נקרא אצל האדם העונש הכי גדול. כלומר, שאין לו שום הרגשה של עבודה, והאדם צריך לומר שבטח ההתרחקות הזו שהוא מרגיש הוא מטעם שהוא מרוחק מהשם. כי האדם מבין שאם הוא היה מקורב להשם, אז האדם צריך להרגיש הרגשה אחרת מכפי שהוא מרגיש אתה. כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. פירושו, שבזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא במקום קדושה, ובקדושה כתוב עוז וחדווה, והוא עכשיו מרגיש שאין לו שום חיות, והוא רואה אתה הכל שחור, ואין בידו להתגבר על המצב שבו הוא נמצא. זה נקרא אצל האדם הרוצה להגיע לעבוד לשם שמיים, עונש הכי גדול. וכשהאדם רוצה להתגבר על המצב שבו הוא נמצא, אז הוא רואה שאין שום אפשרות להגיע לידי התקרבות להשם. ולפעמים הוא בא לידי ייאוש, היינו שהוא רוצה לברוח מהמערכה, והוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שיהיה פעם בידו להגיע לידי מדרגה, שלא ידאוג שום דבר לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. ונשאלת השאלה, מהו האמת? היינו, אם הוא טועה, היינו, שיש כן אפשרות להגיע למצב, לידי מצב, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים או לא. היינו, שכן מועילה התגברות, כלומר, שכן יש כוח בידי אדם לעשות בכוחות עצמם, כל המעשים שלהם לשם שמיים. התשובה היא, כמו שכתוב, אין לנו מלך אלא אתה. כי אין בנו כוח התגברות שנוכל לקבל על עצמנו, ושאתה תהיה לנו למלך, ואנחנו נעבוד לך. רק מטעם חשיבות המלך. ובשבילנו לא נעשה שום עשייה, אלא רק מה שיצמח מזה נחת לך. זה רק אתה יכול לתת לנו את הכוח הזה. היינו הטבע השני שהוא הרצון להשפיע. לכן אומרים מקודם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך. כלומר, שאין האדם יכול לומר, אין לנו מלך אלא אתה. היינו, שרק הבורא יכול לתת את הכוח הזה. ומאיפה האדם יודע שאין זה ביכולתו? לכן, מקודם האדם צריך לעשות כל מה שבידו. כמו שכתוב, כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש איך הוא, שהוא מרוחק מהשם. כלומר, שאין בידו לעשות שום דבר לטובת השם. אז האדם מרגיש, אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות, מכל מקום הוא נקרא חוטא. משום שהוא רואה שאין הוא עובד לשם שמיים. לכן, האדם צריך לומר מקודם, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אף על פי שהוא מקיים תורה ומצוות. ומכל מקום מרגיש שהוא חוטא, בזה שאין הוא עושה שום דבר לשם שמיים. אחר זה הוא אומר, בפה מלא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. היינו, שרק הבורא יכול לעזור שיהיה לנו המלך, שנוכל לעבוד מטעם שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, שיש לו שחייה שהוא משמש המלך. זאת אומרת, שרק אז יש בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שאם אין הבורא נותן לנו את הכוח הזה, שירגיש שיש לנו מלך גדול, אין כוח בידו לעשות לשם שמיים. כי הגוף טוען, מה יהיה לך מזה שאתה תשפיע להשם? היינו, שכל זמן שהרצון לקבל שולט, אין לאדם שום עצה. שיש לפעמים שהוא טועה על הראשונות. היינו שאומר, שעכשיו הוא רואה שעבד בחינם ולא הרוויח כלום מזה שנתן יגיע. ואתה הוא רואה ממש שכל יגיעתו הייתה לריק. לכן, כשהבורא עוזר לו ונותן לו את הרצון להשפיע, והוא מרגיש שיש לו מלך גדול, זה רק הבורא יכול לתת. וזה שכתוב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שרק אתה יכול לתת לנו, שנרגיש שיש לנו מלך גדול, וכדאי לעבוד בשבילו, לעשות לו נחת רוח. ובאמור יש לפרש מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, אשרי חלקו מי שקורא אל המלך ויודע לקוראו כראוי. ואם הוא קורא ואינו יודע למי קרא, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, למישהו קרוב. חזר ואמר, לכל אשר יקראו באמת. וכי יש מי שקורא בשקר? אמר רבי אבא, כן, זהו מי שקורא ואינו יודע למי קורא. כי כתוב, לכל אשר יקראו באמת. מהו באמת? היינו בחותם טבעת המלך. ויש להבין מה שאומר אמת ושקר. ששומעים רק למי שקורא באמת. ששואל מהו באמת, ויש לדעת מהו בשקר. כלומר, מהו הפירוש שהאדם קורא להשם בשקר בדרך העבודה. באסולה מביא שם את מדרש חז"ל, וזה לשונו. בעת בריאת העולם, כשאמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו, הנה חסד אמר, עברה, מפני שהוא גומל חסדים. אמת אמר, אל עברה, מפני שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל האמת והשליחו לארץ. הדאו דכתיב, ותשלך אמת ארצה. פירוש, כי נודענו דברי חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כי האדם מתוך שפלותו, אי אפשר לו לעסוק תכף בהתחלה במצוותיו יתברך, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו. לכן הוא מוכרח מתחילה לעסוק במצוות שלא לשמה, דהיינו מתוך תועלת עצמו. אבל עם כל זה, ממשיך שפע קדושה תוך מעשה המצוות, אשר על ידי השפע שהוא ממשיך, סופו לבוא לעסוק במצוות לשמה. וזה שכתרג האמת על בריאת האדם שאמר שכולו שקרים. ובאמור אנו רואים שאמת נקרא לשמה, היינו לתועלת השם, ושקר נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו. ובזה יש לפרש מה שאומר הזוהר הקדוש, קרוב השם לכל, אשר יקראו באמת. ידוע שעניין רחוק וקרוב ברוחניות, הוא שהשתבות הצורה נקרא קרוב, ושינוי הצורה נקרא רחוק. נמצא, האדם שרוצה להגיע לבחינת אמת, היינו שהוא בא למצב שהוא מרגיש שאם אין השם יעזור לו להגיע לבחינת לשם שמיים, הוא בעצמו אין לו שום סיכויים שיהיה פעם באפשרותו להגיע לדרגת לשמה. היינו שיעשה הכל רק לשם שמיים. אז הוא קורא להשם שיעזור לו, שייתן לו את מידת האמת, הנקרא לשם שמיים. היינו שהוא מבקש שהשם ייתן לו את מידת האמת, הנקרא השתבות הצורה. לאדם הזה השם קרוב. היינו שהוא רוצה להיות בהשתבות הצורה עם הבורא. הנקרא מהו רחום, אף אתה רחום. זה נקרא שהשם קרוב לאלו שרוצים להיות קרובים, הנקרא בחינת השתבות הצורה. מה שאם כן, לאלו אנשים הקוראים להשם בשקר, היינו שהם רוצים שהשם יעזור להם לבחינת שלא לשמה. שזה נקרא שינוי צורה, נמצא שהשם רחוק מהם. כי הם לא רוצים להתקרב להשם, הנקרא דבקות, השתבות הצורה. וזה שאומר שאמת נקרא טבעת המלך, שהוא בחינת אמת, כלומר שהמלכות שמיים, מה שהם מקבלים עליהם הוא בבחינת אמת, היינו לשם שמיים, אולם האדם מוכרח מקודם להכין כלי לאור הזה, הנקרא רצון להשפיע. שכלי נקרא צורך, כלומר, שאין אדם קורא להשם שיעזור לו, מטרם שהאדם התחיל בעבודה דה להשפיע, והוא רואה שהוא לא יכול בשום אופן להשיג זה בעצמו. אז האדם מבקש עזרה מלמעלה שיעזור לו. לכן, אחר שהאדם עשה כל מה שהיא ביכולתו, והוא רואה שאין לו שום אפשרות להשיג את הרצון הזה, אז הוא בא לידי הכרה שאין מי שיעזור לו, רק הבורא. אז האדם אומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך, היינו כנל, שאין שום מציאות שיהיה לנו אמונה במלך, שנוכל לעבוד אותו בבחינת בגין דהיו רב ושליט. אלא אתה, היינו רק הבורא יכול לעזור לו. ושם בזוהר הקדוש מפרש שטבעת המלך נקרא קו אמצעי, שקו אמצעי נקרא אמת. כלומר, שכל קו בפני עצמו אין בו שלמות. וזה יכולים להבין הדרך משל. לשני אנשים שהכינו סעודה בשביל הקהל, אחד הכין בשר ודגים ושאר דברים, והשני הכין רק תבלינים ומלח וחומץ וכדומה. ולבסוף נעשה מחלוקת ביניהם. אז כל אחד אמר שהוא יקרא את הקהל אליו וייתן להם את הסעודה. הנה זה שהבטיח לתת רק תבלינים, וכשהוא נותן לאכול את התבלינים, היינו לשתות חומץ ולאכול מלח וכדומה, מי יכול לאכול? והשני, שנתן בשר ודגים ושאר דברים לאכילה, אבל מי יכול לאכול בשר ודגים בלי מלח וכדומה? והיות שאין האנשים יכולים לאכול לא אצל זה ולא אצל השני, עד שהיה מוכרח לעשות שלום ביניהם, והתערבו את האוכל עם התבלינים, ומשניהם נעשה סעודה טובה. כמו כן, כשהאדם מתחיל ללכת בשלו לשמה, הוא נמצא במצב השלמות, וזה נקרא קו אחד. אבל בזמן שהוא עובר לקו שמאל, היינו שמתחיל לעשות ביקורת על סדר עבודתו, כלומר על איזו כוונה הוא עובד, כלומר איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו, אז הוא טועם תאמר. היינו שהוא רואה שהוא לא בסדר, כלומר, כי הוא רואה שאין ביכולתו לעשות משהו לתועלת הבורא. נמצא שאז שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. כי ימין, השלמות שלו הוא רק מטעם שהוא שמח בחלקו. זאת אומרת שהוא אומר שיש לו שחייה גדולה, בזה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות, אפילו שזהו שלא לשמה, אבל מבחינת המעשה, יש לו משהו בזה שמקיים מצוות השם. הגם שהאמונה בהשם הוא רק אמונה חלקית. אבל החלק הזה גם כן חשוב לו. מה שאם כן, הקו שמאל, שהוא רואה שהוא מלא חסרונות ומרגיש טעם מר בחיים שלו, זהו כמו תבלין שנותנים להמתיק את האוכל. אבל תבלין בלי אוכל אינו מאכל. נמצא שכל קו בפני עצמו אין לו שלמות. אבל כשמשתמשים עם בית קווים, עם ימין ושמאל, מזה באים לקו אמצעי. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא נקרא ימין, הוא נותן הלובן, לבן נקרא, שאין שם שום חיסרון, אמא נקרא קו שמאל, היא נותן את האודם, שזה נקרא חסרונות, ומשניהם יחד אז יכול לבוא קו האמצעי, שנקרא הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז יוצא בחינת אדם. ויש לדעת, בזמן שהאדם עובר לקו שמאל, הוא מתחיל לראות איך שהוא מרוחק מבחינת רצון להשפיע, הוא משוקע רק באהבה עצמית, ורואה את חסרונותיו בשיעור שאף פעם לא חלם על זה. שהוא יהיה כל כך מרוחק מהעבודה לשם שמיים. הוא מתחיל לחשוב שבטח בא אליו מחשבות זרות מצד הסתרה אחרה, שהם משפיעים לו את אלו המחשבות ורצונות שאינו מתאים לאיש שרוצה להיות עובד השם. אלא אפילו לאיש פשוט שאינו בעל עבודה, גם כן לא מתאים למחשבות ורצונות האלו. אז האדם צריך אז להתגבר באמונת חכמים ולהאמין שכל אלו המחשבות באות מלמעלה, כמו שמובא במאמר אלוהים אחרים, היינו, שהבורא שולח אותם לאדם, אבל אל תחשוב שזהו מחשבות ורצונות חדשות, כלומר, שלא היו מקודם לכן באדם, אלא שבאו עכשיו. אין הדבר כן, אלא מקודם הם היו בגופו של אדם, בלי שום התגלות, מטעם שאין שום דבר נעשה בלי צורך, אלא אתה, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרכי האמת, והאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מלמעלה מגלים לו מה שיש לו בגופו, ואינם ניכרים לחוץ. ואתה, בזמן שהאדם רוצה לתקן את עצמו, אז מגלים לו את המחשבות האלו, בכדי שידע מה לתקן. ובכדי להבין זה, כדאי לעיין בספר פרי חכם, וזה לשונו. באמת עוד שצדקת בזה, שאיני מרגיש כלל את המחרובים האלו, שאתה מרגיש, ועד רבה, אני סף ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו. ואם נתגלו עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה. אלא שתמון היה, לכן שמח אני בצטם מאחוריהם. וזוכר אני שכדברים האלה היה לי עמך ביום א' דראש השנה, תרפה, בחזרתנו מבית אבי מורי. מקידוש סיפרת לי מחשבונות מעציבות מאוד שראית בסידור בבוקר בעת התפילה. הוא היה הבעל תפילה של שחרית. ונתמלאתי שמחה בפניך מאוד ושאלת אותי, שמחה זו מה עושה? אמרתי לך, גם כן כנ"ל, שבהתגלות רשעים קבורים, אף על פי שלא נכבשו בשלמות, מכל מקום התגלותם עצמם לתשועה גדולה ייחשב, שזה גרם קדושת היום. לכן, לא להתפעל ממה שהאדם מרגיש שקיבל ירידה, כאילו זרקו אותו מלמעלה, אלא אדרבה, שהאדם צריך אז להאמין שהבורא מטפל בו ומדריכו, באופן שתהיה לו יכולת להגיע לדבקות, כמו שכתוב ודבקה בו. ואז האדם מגיע לידי מצב שהוא מרגיש שהוא חוטא. היינו, מטרם שהתחיל בעבודה דה להשפיע, היה חושב שחסר לו שלמות. אבל באופן כללי הוא בסדר. מטעם שהוא היה רואה את השפלות של שאר אנשים, מה שאם כן, הוא ברוך השם לא נורא. אבל אתה רואה שהוא גרוע מכולם. כלומר שאין אף אחד מחשבות ורצונות כאלו. והתשובה היא כנ"ל, שבכדי שהאדם יהיה בידו לקבל דבר שלם, מוכרח האדם שיהיה חיסרון שלם. לכן מלמעלה מגלים לו כל פעם את חסרונותיו, מה שהיו גניזים בגופו של אדם. נמצא לפי זה שהאדם צריך לומר שהבורא עושה עמו חסד, בזה שמגלה לו את חסרונותיו, בדיוק כמו שנותן לו את המילוי, כי אין מילוי בלי חיסרון. ובזה יש לפרש מה שכתוב, חסדי השם עולם, השירה לדור ודור, הודיע אמונתך בפי. ויש להבין מה זה לעולם השירה, ואיך אפשר לשיר להשם בזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות, ואין ליבו שלם עם השם, והוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם. ולפעמים הוא רוצה אפילו לברוח מהמערכה. איך הוא יכול לומר שזהו חסדי השם, והוא נותן שיר על זה להשם? ובאמור, שהאדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם שאתה הוא נעשה יותר גרוע, אלא אתה, היות שהוא רוצה לתקן את עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו, שעד עתה הם היו נעלמים, ולא היו נראים לחוץ. ועתה הבורא גילה אותם, כנ"ל בספר פרי חכם. ועל זה האדם אומר שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מהשם תפילה אמיתית. נמצא שמצד אחד האדם רואה עתה שהוא מרוחק מהשם, ומצד שני האדם צריך לומר שהוא קרוב אצלו, והשם מטפל עמו, ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר שהם חסדים. וזה שכתוב חסדי השם לעולם השירה. כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה ונותן שירה על זה, ומצד השני הוא רואה שהוא צריך לעשות תשובה. היינו שהוא צריך לבקש מהשם שיקרב אותו, ושייתן לו את הרצון להשפיע שהוא טבע שני. וזה שכתוב, ועד דור ודור הודיע אמונתך, שעניין דור ודור הוא שיש הפסק באמצע, שהוא עניין עליות וירידות, שדור נקרא חיוב והפסק הוא שלילי, אולם דווקא על ידי זה מתגלה אור האמונה.